דיבור יהודי, חזרנו, צהריים של יום חמישי, אבל אנחנו גם נמצאים ביום של הרכבת ממשלה, של הצגת ממשלה. זה גם מטריד את עם ישראל על הדברים הטובים שבה. אבל בשביל דברים של דיבור יהודי, ביקשתי לקו השידור מישהו שיכול לעזור לנו לא בניתוח הפוליטי של הממשלה. יש לנו את אבי ממרן, פרשן והמגישים הבכירים כאן ברדיו, אבל גם פרשן מכובד מאוד. אבי, צהריים טובים.
צהריים טובים, הרב, ולמאזינים, שלום.
תראה, השאלה אם אנחנו ברגעים שצריכים, יכולים לקחת כסדה ולשמור את עצמנו עכשיו מהסתה שכבר התחילה? איך אתה רואה את פני הדברים?
כן, הסתה משתוללת. מטבע הדברים, קמה ממשלה, וצריך להבין את המהות של העניין. הרבה ממשלות היו בישראל, היו הרבה ממשלות עם מפלגות חרדיות, זה לא פעם הראשונה, ואני חושב שהממשלה הזו שונה בתכליתה מכל מה שהיה כאן 73 שנה. פעם ראשונה בהיסטוריה, מקום מדינת ישראל, שקמה ממשלת ליכוד חרדים, דתיים, בלי עוד מפלגות אמצע, מה שנקרא, בלי ציפי לבני, בלי כחלון, בלי בנט, בלי בני גנץ, בלי עוד מפלגה אמצעית כזו. זה ליכוד, חרדים, דתיים. זה מפלגה, זה ממשלה שרוב חברי הקואליציה שומרי שבת. זה ממשלה שרוב חברי הקואליציה מקפידים על אכילת כשר. רוב, כלומר, לא היה דבר כזה מקום המדינה. וכתוצאה מכך, יש פה את המיעוט השמאלני, האנטי-דתי, ששלט פה עד לא מזמן בזרועות מדינת ישראל החזקות, כלומר, מערכת המשפט, תקשורת וממשלה, והוא מאבד את האחיזה, מאיימים לו עכשיו על מערכת המשפט, לבצע כל מיני שינויים כדי לאזן את מה שקרה שם ב-70 שנה האחרונות, וזה מערער את עצם האחיזתו על האדמה, כלומר, אתה שומע באמת אמירות מאוד קשות של אנשים שבטוחים שהולכת להיות פה מדינת הלכה. מדינת הלכה במובן של הקמת סנהדרין והוצאה והעמדה לדין אנשים שמחללי שבת. לא פחות ולא יותר.
השאלה שאני ככה מתחווה, אני מניח שמאזינים רבים, כיוון שהשקרים כל כך בוטים, אולי באמת כבר לא להתייחס ולא לעסוק בכלל בהסברה, כי אם אתה רואה כותרת שאומרת שלילד החרדי, לילד החרדי יש מקבל פי כמה מילד רגיל, או יקבל, או בחינוך המיוחד, אז אתה מבין שזה לא, זאת אומרת, השאלה אם המרחק כל כך גדול שזה כבר באמת אפשר להרים ידיים.
אני רוצה לומר הרב משהו בעניין הזה של הסברה, שצריך להסתכל על זה קצת מזווית אחרת, מאיך שההיגיון הישר שלנו אומר לנו להגיב. בדרך כלל שאנחנו מדברים על המילה הסברה, מהי הסברה, תוקפים אותך, כותבים כותרות ענק שהחרדים משודדי הקופה הציבורית, שילד חרדי מקבל פי 6 ושהחרדים לא משלמים מיסים וכולי וכולי, אתה רוצה להסביר, אתה מגיב, אתה אומר לא נכון, אני כן משלם מיסים, זה שקר וכולי. זה ההיגיון הבריא אומר, אבל בסוגיית ההסברה עכשיו אנחנו צריכים לפעול קצת באופן שונה. את השמאל המיעוט הקיצוני הזה אין לנו מה לדבר איתו, ואני מסכים עם זה, זה לא יעזור. הם ימשיכו ויגידו ויתריסו ויסיתו, זה לא יעזור, והם לא היעד של מערכת ההסברה שאנחנו צריכים להפעיל. מערכת ההסברה שלנו אמורה להגיע לקהל המסורתי בישראל, אנשים שקוראים את העיתון הזה ומתחילים לאט לאט לטפטף להם לראש שיש פה באמת קבוצה גדולה שנקראת ציבור חרדי, שהוא אוכל על חשבון קופת המדינה, שהוא לא עובד ולא יצרני ולא משלם מיסים, והכל עובד בשחור ומעלים מיסים, והילדים שלהם בורים ועמי הארצות, והם לא תורמים כלום, והציבור המסורתי הזה, שלא חי ממש בתוך החברה החרדית, אבל הוא אוהב יהדות, והוא אוהב מסורת, ההסתה הזאת היא לא תגרום לו להפסיק להצביע לנתניהו. הוא עם נתניהו מסיבות אחרות, היא תגרום לו להפסיק לאהוב תורה, היא תגרום לו להפסיק להעריך את המושג הזה שנקרא לימוד תורה, קצת חלילה לזלזל בערכו של אברך שיושב כל היום ומוסר את נפשו לשמירת התורה. בשבילו אנחנו צריכים לעשות הסברה. מי רואה את הטלוויזיה? מי צופה במהדורות שלהם? מי קורא את העיתונים שלהם? אז מלבד השמאלנים שאין לנו שיג ושיח איתם, אלא רק הכהת שיניו, יש לנו את העינם שאינם יודעים לשאול. וזה הקהל המסורתי, יושב נהג מונית, יושב חשמלאי, אינסטילטור, מורה, או כל מקצוע אחר, ושוער בפריפריה, שומע כל היום רדיו, ורואה כל היום טלוויזיה, וקורא עיתונים, וכל משהו שומע זה חרדים, 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 חרדים. הילדים שלו הולכים לצבא. הוא עובד קשה, הוא משלם מיסים, וכשהוא שומע שאני, אבי מימרן, לא משלם מיסים,
זה
קשה
כואב.
לא לחיות עם זה.
זה באמת כואב.
זה כן? כואב. וכשהוא לא מבין מה ערכו של ערך לימוד התורה, כי הוא רק שומע אנטי נגד הדבר הזה, והוא שולח את הבן שלו לצבא, הוא שואל את עצמו מה קורה כאן. וזה מרחיק אותו מהיהדות, ועליו אנחנו צריכים לעשות הסברה. אותו אנחנו צריכים לעורר ולהגיד לו ששרדנו 3,000 שנה בזכות לימוד התורה, לא בזכות השבק, ולא בזכות חיל האוויר. וצבא נועד לשמור על שטח גיאוגרפי.
אבי, אתה אומר דבר מאוד מעניין, אתה אומר דבר מאוד, מאוד מעניין, אתה אומר לא להשיב לאלה שכותבים את אותם, כותרות או כתבות של פי 6.
זה לא יעזור.
אבל לכוון את, את ההסברה לכיוון הרבה יותר גדול, כי למעשה זה באמת...
בדיוק, אני חושב שההסברה עכשיו היא לא מלכת הסברה תקשורתית, אסטרטגית, בנימים פוליטיים. ההסברה עכשיו היא במסגרת קירוב, היא במסגרת יהדות, היא מצווה. היא לא פשוט לשפר את מעמדנו בקרב האוכלוסייה בישראל. זה לא רלוונטי. כרגע הסברה היא חובתנו, כי מה שהם עושים כרגע לחרדים, עלינו לא ישפיע, והסברה שלנו עליהם לא תשפיע. זה משפיע על הקהל שנמצא באמצע, שיושב על הגדר, ומביט בעיניו על מה שהוא קורא ושומע ורואה יום יום, עם מילים מאוד מאוד קשות. זה מגיע להסתה, מילים ששמענו פה בשנות ה-30 באירופה, מילים קשות קשות, ולא בוחלים, אין קווים אדומים, פעם היה עוד טיפה סנטימנטים, נגמר את הקורא ברשתות החברתיות, אנשים מכובדים במרכאות, מדברים בשפת אחרון העם, בבורות, בהכללה, במספרים מנופחים, בעיוות הנתונים, כדי לשרת מטרה אחת, והיא לנסות להשחיר את כל מה שנקרא יהדות, את כל מה ששם יהודי עולה ממנו. וזה הסיפור הגדול ביותר. כשאנחנו נלחמים על שמירת שבת במדינת ישראל, אנחנו רוצים שאותו עובד מסורתי יישב בבית שלו בשבת ויהנה משתו והילדים מיום מנוחה. כשאנחנו מדברים על לימוד תורה, אנחנו רוצים שהנכדים של אותו יהודי מסורתי יזכרו שהם יהודים, ושיזכרו שבפסח אוכלים מצה. כשאנחנו מדברים על חוק הנכד, אנחנו רוצים שהבן של אותו מסורתי לא יתחתן עם גויה בלי ידיעתו. וזה הסיפור. הסיפור הוא באמת האחריות של כולנו, וצריך להסביר לו בדיוק את זה, בדיוק את זה, להגיד לו, תשמע, זה שאני חרדי ושאני שומר תורה ומצוות, ובעיניי הערך העליון ביותר הוא ערך לימוד התורה, לא סותר את העובדה שאנחנו ביחד באותה ספינה, שאנחנו ביחד לטוב ולרע. אם אתה לא תהיה יהודי, אני לא יהיה יהודי. אם אתה לא תנוח בשבת, אני לא ינוח בשבת. אנחנו צריכים להיות בערבות הדדית, ופה צריך לתת הסברה מאוד חזקה.
עכשיו מעניין, תראה, לו היו יושבים איתכם, אני מניח שאולי מדי פעם, כאן יושבים יועצי התקשורת של שלוחי הציבור הדתיים והחרדים, עם אנשי התקשורת, ושואלים, תראו, הרי המציאות, אנחנו יודעים שברגע שהשלוחי הציבור נכנסים למשרדים, לפעילות היומיומית שלהם, הם באמת דואגים לכלל ישראל. האם המציאות היא לא יותר חזקה מההסתה הזאת?
המציאות יותר חזקה, ובעניין, ועוד פעם, יש בו, בוא נפריד. אני לא מהאנשים שחושב שהפוליטיקאים החרדים, נציגי הציבור, מוטל עליהם הכל בכל מכל כל. אתה יודע, נהיה לנו הרגל בציבור החרדי, אוטובוס לא מגיע לתחנה, מתקשרים לרב מקלב. קיבלת דוח, לא, שלא מצחן בעיניך, אתה מתקשר לזה חבר כנסת. זה נהיה כזה, לא עליהם מוטלת המלאכה, לא הם צריכים לעשות הכל בכל מכל כל. אנחנו צריכים פה איזשהו גורם חיצוני. הרי מי מממן את כל השמאל? זה לא חברי הכנסת השמאלנים, זה רפורמים מארצות הברית,
קרנות,
זה כל מיני קרנות, ממשלות באירופה, הקרן החדשה, באמת כל מיני מקומות ומקורות מימון, וצריך מתוכנו לקום גורם מממן פרטי, עצמאי, לא קשור לפוליטיקאים, להקים באמת גוף מקצועי ורציני, שיהיה מורכב מאנשי מקצוע, שיתעסק בדיוק בתחום הזה, איך מסבירים, איך מגיעים לרשתות החברתיות, איך מגיעים לאנשים האלה, איך קונים שטחי פרסום בעיתונות ובטלוויזיה החילונית, ומעבירים בדיוק את המסרים האלה, הפוך, ככל שזה יהיה רחוק מהזירה הפוליטית, אני חושב שהמסרים יעברו הרבה יותר חזק ויגיעו בצורה הרבה יותר אובייקטיבית לאנשים, מאשר חבר כנסת נועם והם עושים את מלאכתם. חבר כנסת במקסימום האפשרי, מתראיינים, מדברים, מסבירים, עונים, הודפים את הדבר הזה, אבל הם חברי כנסת.
תומש, כמו שחבר כנסת לא אמור לטפל באיחור של האוטובוס או של המונית, אז הוא גם לא
אמור... הוא אמור לטפל בגדול מלמעלה בכל הבעיות ובכל אורח החיים ובכל הצרכים, בוודאי שכן. אבל לרדת לרמה הפרטנית ולהגיד, אתם חברי הכנסת, אתם תהיו המסבירנים, אתם תהיו המחוקקים, אתם תדאגו לתקציב, אתם תעבירו את חוק הישיבות, אתם תעבירו את חוק הגיוס, תטפלו גם בגיור, זה לא עובד, זה לא עובד, וגם תהיה שר בריאות וגם תהיה ועדת כספים.
לא, גם תעביר את החוק וגם תסביר אותו לכל העולם ו...
כן, ולכן פה הקריאה באמת מכאן לאנשים שרוצים ויש להם יכולת להשקיע בדבר כזה, הראשון שיעשה זה תבוא אליו ברכה, בגלל שההשלכה של הדבר הזה היא על מאות אלפי בתי אב בישראל שמגדירים את עצמם מסורתיים, ועל מיליונים של הצאצאים הבאים אחריהם, כי אם אנחנו לא נדע להסביר את זה ברגע הקריטי הזה, זה הולך ושוטף את הצעירים, זה הולך ובאמת עושה חוץ משטיפת מוח, זה באמת עושה עוול לאותו אדם עצמו, שהוא שומע רק צד אחד של נתונים, הוא שומע רק צד אחד של הסיפור, וזה מייצר באמת עוול. עכשיו, במילה אחרונה לדבר הזה, צריך לזכור גם עוד משהו. אנחנו פעם ראשונה, מאז 74 שנות קום המדינה, שמדינת ישראל הולכת עכשיו לחוקק חוק של ערך לימוד תורה. מדינת ישראל פעם ראשונה מכריזה שהיא רואה בלימוד התורה כערך עליון.
אפילו שזה הבסיס שלה למעשה.
בדיוק. פעם ראשונה שזה קורה, כי עד עכשיו היו כל מיני מתנגדים, ואף פעם זה לא עבר, ותמיד היה איזה מפלגה בתוך הקואליציה שמנעה את זה. מעכשיו לימוד התורה הוא ערך עליון לא פחות מלהיות טייס חיל האוויר, אם לא יותר. עכשיו, למה? למה המדינה אומרת את האמירה הזאת? כי מדינת ישראל נמצאת היום בידיים של רוב קואליציוני שבאמת מאמין בזה. הוא מאמין בזה שערך התורה הוא ערך עליון, וזה לא סותר את העובדה שגם לשרת בצבא זה ערך. אין בעיה, בוודאי, אנשים מוסרים את נפשם, ואין בכלל שאלה, אנחנו לא במקום של להשוות מה יותר ממה ומה מול מה. זה כמו שיש רופא שהוא מציל חיים מצד אחד, ויש גם עובד חברת חשמל שמציל חיים. אז נשווה ביניהם, זה שני אנשים שכל אחד עושים את מלאכתו ואת עבודתו, את השליחות שלו. אבל לבוא ולומר שאברך, שבסך הכל מעלים לו את הקצבה החודשית שלו מ-700 שקל, 1,300 שקל, מול יוקר המחיה, מה זה 1,300, מה אפשר לקנות ב-1,300 שקל? בוא נחשוב.
לא רק זה, בשביל זה הוא יצא החוץ, בשביל זה הוא לא יצא אם באמת באמת הוא רוצה לצאת
את הנושא. זה הסיפור עכשיו, את זה המסורתי שם בחוץ, בבאר שבע, לא, אין מי שאומר לו את זה. הוא לא מבין שהאברך הזה נמצא בכולל בגלל שהוא רואה את הערך של לימוד התורה כערך עליון, לא בגלל הקצבה של ה-700 שקל, ולא בגלל ה-1,300 שקל. הוא יודע שאם הוא יסגור את הגמרא, וכל מי שדומה לו יסגרו את הגמרא, עוד 50 שנה, הגמרא והתורה יהיו במוזיאון, מאחורי זכוכית, באקווריום. ונספר לילדים שפעם, פעם, פעם, היה איזה דבר כזה. עכשיו, כדי שזה יישמר, הוא מוכן, הוא מוסר את נפשו. הוא מוכן לצאת לקרב, הוא אומר, אני אתמודד עם החובות שלי, אני אתמודד עם הצרכים שלי, אני עם הילדים שלי אתדר ואתמודד. כן, עכשיו, את זה צריך להסביר, ואת זה אף אחד כרגע, כלומר, זה נמצא למעלה באוויר, וכולם יודעים ובאים ומכבדים, ובאים לבית כנסת, ובאים בחגים, ושמים כיפה ועושים ברית מילה ומזוזה, אבל מה יהיה כאן עוד 30 ו-40 ו-50 שנה? כי כרגע הקרב הוא בדיוק על זה, על הזהות. על הסמלים, על 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 התפיסה הגדולה הרחבה שלנו כמדינה יהודית. בשביל זה החזון איש, זכר צדיק לברכה, הורה להצביע בבחירות. בשביל זה הוא אמר להשתתף בכלל במשחק הדמוקרטי הזה. בגלל זה אנחנו לא נטורי קרתא. אם היינו נטורי קרתא, הייתי מסכים איתך בדעה שאומרת שיגידו מה שהם רוצים, אם זה לא מעניין אותנו, אנחנו דואגים רק לעצמנו, אנחנו מסתגרים, לא אכפת לנו שיתחתנו עם גויים, שילכו, שכל המדינה תישרף לאבדון חלילה. אבל אנחנו לא שם, אנחנו במקום שבו רוב מניין ובניין של גדולי הדורות הקודמים, מהבריסקירו והחזון איש ומרן הרב עובדיה יוסף והרבים רבים רבים אחרים, אמרו אחריות שלנו היא לא רק לעצמי באופן פרטי, היא על כל יהודי בעולם כערבות הדדית. ואם פה יש לנו 7-8 מיליון אזרחים ששישה וחצי מתוכם בוודאי לכל הדירות הם יהודים, יש לנו אחריות על כולם, לא ממקום מתנשא, כי הנכד שלו והנכד שלי יהיו עוד 100 שנה באותו מקום.
אבי מימרן,
וכרגע המלאכה.
כן, תשמע, אתה ריתקת, אתה, יש לך את, ה, את ה, מה שאתה עוד, אני מניח שתעשה במשך היום, אתה נושא הזה של הממשלה, אבל קצת מאחורי הקלעים של ההסברה ושל המערך הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, הציבור הדתי והחרדי, נתת פה זווית מאוד מאוד מעניינת ומרתקת. אני מאוד מודה לך. תודה,
בהצלחה, אבי.
תודה, תודה. כל חי תמיד איתי.